שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 676, מאמר ההבחן העיקרי בין נפש הבהמית לנפש אלוקית. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kapsi.co.il, שאלות נבחרות תישאנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, עמוד 676, מאמר ההבחן העיקרי בין נפש הבהמית לנפש אלוקית. בזוהר הקדוש, וזה לשונו, רבי אלעזר פתח, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. שואל, אומר על משכבי, במשכבי היה צריך לומר, אלא כנסת ישראל אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, וביקשה ממנו על הגלות, משום שהיא יושבת בין שאר העמים עם בניה ושוכבת לאפר. ועל שהיא שוכבת בארץ אחרת התמאה, אמרה, על משכבי אני מבקש, שאני שוכבת בגלות, והגלות מכונה לילות. ועל כן, ביקשתי את שאהבה נפשי, שיוציאני ממנה. עד כאן לשונו. ויש להבין, זה שאומר, על משכבי בלילות, פירושו על הגלות, ואומר שגלות מובן בגימל דברים. א', שהיא יושבת בין שאר העמים עם בניה, וזהו לשון רבים, בין העמים. ב', ושוכבת לאפר. ג', ועל שהיא שוכבת בארץ אחרת התמאה, לשון יחיד. וגם יש להבין מהי בחינת כנסת ישראל עם בניה בדרך עבודה, שהם מונחים בגלות, והיא שוכבת לאפר בדרך עבודה. ידוע שכנסת ישראל נקראת מלכות, שהיא שורש כל הנשמות, שמלכות כונסת בתוכה כל הנשמות. ובאופן כללי, אנו לומדים שכל התיקונים שישנם בעולם מכונים על מלכות, מטעם שהמלכות היא כלי הכללית המקבלת כל האורות המושפעים לכל העולמות. ואבי ומורי זצ"ל אמר כלל שאנו צריכים לדעת, א', שבאופן כללי כל האורות שישנם בכל העולמות נבחנים לבחינת אור אין סוף. ב', והמקבל הכללי שאנו מבחינים בעולמות ובספירות הוא מלכות. ג', וכל הריבועים הם רק מצד המקבלים. ד', וכל בחינה ובחינה שאנו מבחינים היא בשיעור שמלכות מתפעלת מהאורות שהיא מקבלת. כלומר, כי כפי כוח המסך שהמלכות מעלה אור חוזר, בשיעור זה היא מרגשת את האור המושפע אליה. והיות שיש הרבה בחינות בהמסכים, כמו שלמדנו, אי לזאת יש הרבה הבחנות באור. ובכדי להבין את הצורך למסך ואור חוזר, שזה גרם הרבה בחינות, צריכים לזכור מה שמובא בתעס חלק א', שאומר שם שאנו מתחילים לדבר מהקשר שיש להבורא עם הנבראים, והקשר הזה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו, ומסיבה זו ברא יש מאין, שהיש הזה נקרא רצון לקבל לעצמו, וזהו דבר חדש. שדבר זה לא היה מטרם שנברא הרצון הזה. ולכן הרצון הזה, הנקרא מלכות, כידוע, הייתה מקבלת את האור בבחינה אחת, בלי הבחן מדרגות. כי הבורא שברא את הרצון לקבל טוב והעונג, היה בדיוק רצון לקבל כפי ערך שהבורא רוצה לתת. ולכן כתוב בספר עץ חיים שמטרם הצמצום היה אור עליון ממלא כל המציאות, ולא היה לא ראש ולא סוף, אלא לאחר שהמלכות דאין סוף קיבלה את האור, והיות בהאור נכלל כוחו של העליון שהוא הרצון להשפיע, לכן המלכות לאחר שקיבלה את האור חשקה להשתוות הצורה כדוגמת האור שקיבלה, לכן צמצמה עצמה מלקבל בעל מנת לקבל, ולא תקבל יותר שפע רק מכפי שהיא יכולה לכוון בעל מנת להשפיע. והיות הכלי הזה אנו מתייחסים להמקבל, וזהו נגד הטבע של מלכות, שהיא נבראה ברצון לקבל, ועכשיו היא צריכה לעשות דבר נגד טבעה, זה כבר לא הולך לו לעשות כלי כזה בפעם אחת. זאת אומרת, שאין המלכות יכולה לקבל כל האור שהיה לה מטרם הצמצום, שתיקח את זה בעל מנת להשפיע. לכן, זוהי הסיבה שאנו מבחינים במלכות, שהיא הכלי קבלה הכללי, הרבה בחינות, כפי ערך היכולת של המסכים שיש בידה לעשות. זאת אומרת, שמצד הבורא הייתה כוונתו להשפיע בלי סוף, כלומר, לפי גדלותו של הרצון לקבל. אבל מצד התחתון, שלא רוצה לקבל רק בעל מנת להשפיע, יצאו לנו כל הריבועים, הנקראים בשם תיקוני המלכות. ובאופן כללי, מדברים ממלכות דאצילות, שרק היא הולידה את הנשמות, שעל ידי השתלשלות העולמות, יצא המלכות דאצילות, שהנשמות שהיא הולידה, הם מתקנים אותה. פירוש, שהנשמות הבאות ממנה, כל אחד ואחד מתקן בשורש נשמתו במלכות, שיהיה מתוקן את חלק רצון לקבל שבה בעל מנת להשפיע. ובשיעור זה, המלכות משפעת להתחתונים. זאת אומרת, בשיעור השתוות הצורה שהתחתון גרם למעלה במלכות, בשיעור זה מושפע להתחתון שגרם את התיקון בה, שתוכל לקבל מהעליון שלה, מטעם שיש כבר בחינת השתוות הצורה מן המקבל להמשפיע, שזה מכונה ייחוד קודש בריחו ושכינתה, כלומר שעניין ייחוד נקרא השתוות הצורה. ובזמן שהמקבל מתוקן בעל מנת להשפיע, הכוונה הזו עושה את המקבל שיהיה נקרא משפיע, מטעם שהכל הולך על פי הכוונה. ובאמור, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנשמות יקבלו טוב והעונג, ומשום זה, והיות שמטעם השתוות הצורה מוכרח להיות בתחתונים עניין עבודה, כדי להשיג את הכוונה זו דלהשפיע, והיות שהנבראים שנולדו עם הטבע בעל מנת לקבל, שזהו נגד הקדושה, כי כל האור התענוג שבא מהבורא הוא מסיבת שרצונו להשפיע, והתחתון המקבלו הוא נגד זה. לכן מתעוררת שאלה, מאיפה ייקחו הנבראים חיים שיוכלו להתקיים מטרם שהנבראים השיגו את הכלים דהשפעה, בכדי שתהיה להם השתוות הצורה, הועיל וכל חיים ותענוג בא מהבורא, ושינוי צורה מפריד אותה מהבורא. אם כן, מי ייתן להם חיות ותענוג? כי בלי זה אי אפשר להתקיים, מטעם חוק המטרה, שהוא להיטיב. ואם אין להנבראים טוב העונג, אין להם זכות קיום בעולם. אלא, הקדושה מחיה את הקליפות, בכדי שלא יתבטלו. ומשום זה, גם בטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, בכדי שיוכל לקבל אור דקדושה, הוא ניזון על ידי הקליפות מבחינת מה שהקדושה מחיה הקליפות שלא יתבטלו. כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, ובכדי לתקן דבר הפירוד הזה, המונח על הכלי של הנשמות, ברא התברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות. בסוד הכתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים, שאין דלת עולמות אביע דקדושה, ולעומתם דלת עולמות אביע דטומאה, והטביע את הרצון להשפיע במערכת אביע דקדושה, והסיר מהם את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אביע דטומאה. ונמצאו בגללו נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות דקדושה. ונשתלשלו העולמות עד למציאות עולם הזה הגשמי, דהיינו למקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף, שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה, ועובר דרך המערכה של העולמות דתומה. ובאמור אנו רואים שהקליפות נחוצות לנו שהגוף נמשך מהן ומקבל חיות מהן. רק אחר כך, בסגולת תורה ומצוות, שעוסק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא, הגוף, מתחיל לטהר הרצון לקבל לעצמו המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. שבזה הולך וממשיך נפש קדושה משורשה במחשבת הבריאה, והיא עוברת דרך המערכה של העולמות דקדושה, והיא מתלבשת בגוף, כמו שכתוב שם.
עד כאן מובן מה, מה מדובר או לא? שאלות. כן.
אני שואל לגבי המערכת טומאה ומערכת קדושה, אנחנו לומדים שיש חומר שזה רצון לקבל וצורה על החומר, נכון? שזה או על מנת להשפיע או על מנת לקבל.
תשאל מה שהוא אומר. אל תקשה על מה שלא כתוב. מספיק לנו מה שכתוב.
אני לא יודע בדיוק איפה זה, אני אחפש את זה.
טוב. יש עוד, יש שאלות לפי מה ששמענו? לא. כן.
אומר... וכדי לתקן דבר הפירוד, זה לשונו, כדי לתקן דבר הפירוד הזה, המונח על כלי של נשמות, ברא יתברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות.
כן.
שעוד עקוב, זה לעומת זה עשה אלוקים. מה הכוונה? זאת אומרת שתי מערכות. לא הוא בנה שתי מערכות. זה לעומת זה.
מערכת שהיא הפוכה מהבורא, ומערכת שהיא מותמת לבורא. מערכת הקבלה ומערכת השפעה.
זה הוא בנה שתי המערכות האלה. ומה יש לנו לעשות בשתי המערכות האלה?
אנחנו נמצאים ביניהם וצריכים להשתמש בשניים. אני נמצא ברצון לקבל, שהוא הפוך מהרצון להשפיע של הבורא. בשביל מה לעשה כך? כדי שאני אוכל על ידי התיקון של הרצון שלי להבין בדיוק מה זה רצון להשפיע. שזה הטבע הבורא. זה בכלל הטבע. הרצון לקבל בצורה כמו שהוא נראה לי במערכת הטומאה, הוא לא קיים באמת. הוא לא קיים. הוא נמצא בי כאיזה מין דמיון שלי, שקיים בגלל שהאור עשה את ההפכיות על עצמו, ואז בצורה הזאת ההפכית אני מתקיים. כל העבודה שלי היא להפוך את התכונה שלי דלקבל, שתהיה בלמינת להשפיע. נו, באיזה צורה עוד להגיד את זה? אני לא יודע.
כן. מה העבודה שלי, שאתה מרחוק, איך אני צריך להתנהג?
העבודה שלך היא בהתעוררות שקיבלת מלמעלה, שאתה מרגיש שבא לך להשיג את הבורא, להשיג את מטרת החיים, מהות החיים, טעם בחיים. זה ההתעוררות הזאת הראשונה, אתה קיבלת מלמעלה. עכשיו העניין הוא איך אתה תקבל תוספת התעוררות, תוספת רצון, חיסרון, תשוקה, לא מלמעלה, מלמעלה לא ייתנו לך יותר. מלמעלה אם ייתנו, ייתנו לך כל מיני ייסורים, שעל ידם אתה איכשהו בלברוח מהם, תרוץ למטרה, אבל זו דרך מאוד ארוכה ומאוד קשה. אלא איך אתה תשיג בנוסף לניצוץ שניתן לך מלמעלה, בחיסרון למטרה. אז אומרים לך, זה עיקר אפשר לעשות רק על ידי הסביבה. שאתה קונה מהחברים, שלכן הייתה שבירת הכלים, שאתה למרות האגו שלך, שלא רוצה להתחבר עם אף אחד, כי להתחברות זה נקרא הכנעה, השתוות, שיתוף, אפילו שירות, שאתה חייב כך להתחבר עם אחרים, וזה נגד האגו שלך. אבל על ידי כל מיני פעולות האלו, אם תרצה, אז אתה יוכל לקבל מהם חיסרונות שלהם, ניצוצים שלהם, שנמצאים בהם. והרצונות האלו שתקבל מכל אחד ואחד, מה זה תקבל? אתה לא צריך לקחת מהם ולהכניס בך. על ידי החיבור הם הופכים להיות שלך. זה לא חשוב שכאילו נמצא בחבר. אם אני מחבר וחבר מתחילים להיות כאחד, אז ניצוץ שלו זה ניצוץ שלי גם כן. ואז על ידי זה אני מחבר את הכל הניצוצות הללו, כמו שהוא אומר שמהרבה ניצוצות הופך להיות בעירה גדולה, איך להגיד, מדורה, שלהבת. ואז כבר זה מספיק לי הרצון הזה כדי לגלות את הכוח השפעה הדדי בינינו, ושזה נקרא בורא, שכך הוא מתגלה. הוא לא מתגלה מחוץ לי, הוא מתגלה בנו, מתוך זה שאנחנו בונים כזאת תכונה שנקראת בורא. אז אין לך ברירה, או שאתה מתחבר עם החברים, שזו הבחירה היחידה שלך, ולהתקדם בדרך טובה, בדרך תורה, או שאתה מתעצל, ואז באים היסורים, ואז על ידי היסורים אתה בורח מרע בצורה טבעית כמו בהמה. זה מה שהוא להסביר, רוצה להסביר מה ההבדל בין נפש הבהמה לנפש האדם. שנפש האדם, נפש אלוקים, משתוקקת למעלה בעצמה, ונפש הבהמה היא יורדת למטה, היא לא רוצה לעלות, לא מסוגלת לעלות. ואז כמו שכל הבהמות, איך מנהלים אותם? על ידי המכות. בא האדם ונותן להם מכות, ואז הם מתקדמים. זה מה שיש לפנינו, שתי דרכים. כן?
ואז שאני עושה את העבודה הרוחנית שלי, אני מתחבר לאחד הכוחות האלה, או שאני רוצה לחבר בשתי הכוחות האלה, כדי להגיע למה שאני רוצה להגיע?
אתה לא צריך לחבר שום דבר, כלום, חוץ מ... רק אתה צריך להתחבר לניצוצים של החברים, לרצונות, לאלוקות שיש לכל חבר וחבר. אותם אתה צריך לחבר על ידי המעמד שלך.
אז מה זה השפעה פה?
בזה אתה תגיע לכלי. חוץ מכלי אתה לא צריך כלום. בתוך הכלי הזה אתה תגלה את האלוקות, רוחניות, הכל. כן.
כותב פה שיש ניגודיות בשתי הכוחות האלה. מה זאת אומרת שתי ניגודיות בשתי הכוחות?
כוח קבלה וכוח השפעה, אין יותר מזה. ודאי שהם מנוגדים. נפש בהמית היא פועלת לפי רצון לקבל, נפש אלוקית היא פועלת לפי איך שמתארת לעצמה רצון להשפיע. נמשיך.
אנחנו ממשיכים בעמוד 677 בסוף טור ב'. ולכן מוכרחה הקדושה לתת חיות להקליפה, שיוכלו להתקיים. וזהו כמו שכתוב בספר עץ החיים, וזה לשונו, והנה מוכרח הוא שיש בתוך אלו הקליפות קצת ניצוצי קדושה קטנים עד מאוד, שהם י' סימני קטורת. זה שכתוב שאי אפשר להתקיים שום דבר בלי ניצוצין דקדושה. לכן אנו מבחינים שיש באדם בית נפשות. א', נפש הבהמית, ב', נפש דקדושה. נפש הבהמית נקרא זה שמחיה את הגוף ומקיים את קיום הגוף, היות שבלי תענוג אי אפשר לחיות. ותענוג הוא בחינת אור הבא מלמעלה, ואין אור בלי כלי. לכן התענוג מוכרח להיות מלובש באיזה כלי, ולא שייך לומר שהאדם רוצה תענוג בלי שום לבוש, אלא תענוג לבד. אלא מוכרח להיות התענוג מלובש באיזה כלי, שבאופן כללי הלבושים האלו נקראים הקנאה, התאווה, הכבוד, שבהם מלובש אור התענוג. והגם שבאופן כללי הם ג' לבושים, אבל בכל לבוש ולבוש יש הרבה הבחנות. למשל, בתאווה יש להבחין אכילה ושתייה וכדומה, וכמו כן באכילה יש הרבה הבחנות. וכן בשתייה. כלומר, שבכל לבוש אנו מרגישים תענוג אחר המשונה בטעמו, שאין הטעם של אכילת לחם דומה לטעם של אכילת עוגות וכדומה. הגם שהאור התענוג הוא אחד, אבל הלבושים שבהם אור התענוג מתלבש עושים שינויים. והכל נקרא נפש הבהמי. שפירושו שיש בחינת בהמה ובחינת אדם. כמו שאמרו חז"ל, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. שיש להבין שעניין בהמה פירושו שאין לו שייכות לעבודת השם. לכן הנפש הבהמי המחיה להגוף אין צורך שתהיה לו אמונה בהשם. אלא אפילו שאין להם אמונה, יכולים הם לקבל את אור התענוג המחיה להגוף, הנקרא בחינת בהמה. הגם שצריכים להאמין שאין שום דבר שלא יהיה נמשך מהבורא, כנ"ל שהקדושה מחיה הקליפות. אבל זה שהגוף נקרא בהמה, פירושו שאין לו הרגשה שהאור התענוג בא מהבורא. וצריכים להאמין שהבורא עשה זאת בכוונה תחילה, שלא ידעו שהוא נתן להם את החיים, מסיבת שזה הוא לתיקונו של אדם. אחרת היה האדם נידון בחינת יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו. מה שאין כן נפש אלוקית, הוא דווקא בשיעור האמונה שיש לו. בשיעור זה, הנפש אלוקית מתפשט בו. כלומר, ההרגשה שיש לו נפש אלוקית המחיה אותו, זה מתפשט בו לפי שיעור האמונה שיש בו. ושיעור אמונה יכול להיות באדם לפי שיעור שהוא עובד בעל מנת להשפיע. כמבואר באסולם, שאומר שם, אין האדם יכול להשיג אמונה מטרם שיש לו כלים דהשפעה. ויש להאמין, כמו שאנו רואים, שנפש הבהמי המחיה את הגוף, לפי ערך ההתלבשות בלבושים, כך מרגישים טעם במה שהנפש הבהמי מלובש בלבושים. שהגם שהנפש הבהמי הוא אחד, אבל על ידי הלבושים שהוא מתלבש בהם, רואים אנו שכל לבוש נותן טעם אחר, שבוודאי צריכים לומר שהלובש המלובש בלבושים הוא משתנה לפי הלבושים שלו. כמו כן, אנו צריכים להאמין שגם נפש אלוקית שהוא מתלבש בלבושים שלו, הנקראים תורה ומצוות, והגם שאנו אומרים שבהאור אין השתנות, מכל מקום על ידי הלבושים, לבושים מולידים טעמים אחרים, שאין להרגיש את טעם האור המלובש בתורה ומצוות, שיהיו דומים זו לזו. הואיל שבכל מצווה ומצווה מלובש שם אור אחר, שזה עניין תרי"ג מצוות, המכונים בלשון הזוהר הקדוש תרי"ג פקודין, שפירוש שבכל מצווה ישנו שם בפיקדון אור אחר, היינו טעם אחר, שהשינויים באים מסיבת הלבושים. וזהו כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד.
זאת אומרת שעל ידי הפעולות אנחנו מתאימים את הרצון שלנו לאור במדרגות, במנות קטנות. המנות האלה הן מוגדרות היטב, כן? תרי"ג סוגי רצונות, שהשוני ביניהם בעיקר זה באביות שבכל רצון ורצון, וכנגדם האורות, האור אחד שמתחלק בהתאם לתרי"ג רצונות, לתרי"ג אורות. ואז בהתאם לתיקון הרצונות מקל לכבד, נכנסים האורות מקטן לגדול יותר ויותר, נרנחי אורות, כנגד כחבזון של הכלים. זה מה שאנחנו לומדים בכל התעס, בכל החומת הקבלה. איך להתאים את הרצון לאור שנמצא לפניו. זהו. אז כל הרצונות האלה ביחד הם נקראים הנשמה, וכל האורות האלו שזה סך הכל אור אחד, אור אינסוף, הם נקראים אור של הנשמה. והמהות של האור שמרגישים פנימיות שלו, זה נקרא בורא. ברור? שאלות? כן? נו.
סקוט מאנגליה שואל, מה זה אומר שאיש לא יכול להשיג אמונה עד שהשיג כלי השפעה?
כי אור האמונה זה נקרא אור החסדים, הוא מתלבש רק בכלי המתאים, לא שזה כלי להשפעה. ברצון לקבל שנמצא תחת המסך, ואז אופיו הוא להשפיע. כן?
רב, דיברת עכשיו על הכלי שאנחנו מכינים אותו בעבודה שלנו, שהרצונות יהיה אחד.
כן.
במה אנחנו הופכים להיות אחד? כלפי מה, כאילו?
אני דיברתי קודם על זה שכל אחד מקבל ניצוץ. רצון קטן להשגת האלוקות. זה נקרא שורש נשמה של האדם. אבל סביב זה אנחנו צריכים לבנות עוד הרבה רצונות הנוספים, רוחניים, מאיפה אנחנו ניקח אותם. אנחנו מקבלים רק את הניצוץ אחד. מה לעשות? אז לכן כדי לקבל את כל היתר הניצוצים, חוץ מזה שמקבלים, פתאום אדם מקבל ורץ לחומת הקבלה, מגלה אותה, כל היתר אנחנו חייבים לקנות, לחבר לעצמנו כבר בצורה הנכונה, בעל מנת להשפיע, שיהיה לנו רצון בעל מנת להשפיע. אז איך אנחנו עובדים עם הניצוץ הזה? אז לכן הוא אומר לנו שאנחנו מגיעים לקבוצה ואומרים לנו שאתה צריך שם להתחבר, ובאיזה צורה, איך לבטל את עצמו, איך להתחבר עם האחרים, שעל ידי זה אתה קונה חסרונות מהחברים. חסרונות האלה סביב הניצוץ שלך, הם בונים לך כלי להשגת הבורא. זה מה שקורה? מה אתה שואל על זה? נו.
אז מה שאמרת אתמול, שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לדאוג שבחברה תשרה גדלות של כל האמצעים שלנו.
גדלות המטרה, גדלות הבורא, מורה, קבוצה ולימוד, זה חייב להיות לאדם כדבר הנעלה ביותר. כי בלי זה הוא לא משיג את לא משיג את המהות החיים.
זה כל העבודה שלנו, זה כל המחויבות שאנחנו צריכים להרגיש אחד כלפי השני.
לפי הגדלות של אלו ההבחנות, לימוד, מורה, קבוצה, בורא, במידת החשיבות שלהם, של כל אלו ההבחנות, האדם מגיע למטרה.
כן, תודה רבה.
לכן צריכים, כתוב על זה בהרבה מקומות, ש או זה נקרא ביחד הכל לחשוב על להשפיע נחת רוח ליותרו. כן,
להמשיך את השאלה שאופר שאל, מה יש בזה שכאילו שאני יש לי גדלות על הבחנה מסוימת, למה זה מקדם אותי למטרה?
כי זה נעשה גדול. אם יש לי משהו גדול בחיים, אז אני משתוקק לזה, אני חושב על זה כל החיים שלי, אני מסדר כדי להשיג את זה. מה זאת אומרת? אין לנו יותר בחיים שלנו, חוץ מכל הזמן שאני שוקל, זה יותר פחות, זה פחות יותר, מזה, מזה, זה, מזה, זה, מזה. כך אני עובד. כך הגוף שלי, או בצורה אוטומטית, שוקל בתוכו כבהמה, איך נוח לי לשבת יותר ככה או יותר ככה, יותר איך, כל דבר בעולם, כל דבר בחיים, מתא אחד לגוף שלם ובכלל לכל העולם, נמצאים ברצון לקבל, שהוא תמיד שוקל מה לטובתי, מה המצב הכי טוב שאני אוכל להשיג. ואם אני לא יכול להשיג אותו, אז אני לא חושב עליו, כמחשבה עליו מביאה לי איסורים, תסכולים, בשביל מה לי? כמו שכתוב, אין אדם חושק בבת מלך. כי לא יכול להשיג בת מלך, אז בשביל מה לו? בשביל לחשוב, לחשוק. אתה חושב כל היום למה אתה לא רוטשילד? לא, למה? כי אתה מבין שאתה לא יכול, בשביל מה לך להצטער סתם. אבל מכל האפשרויות שנמצאות לפניך, כן, אתה תמיד בוחר משהו הכי טוב. זה הרצון לקבל בצורה טבעית עושה. עכשיו אנחנו צריכים להביא על פני זה, על פני זה, גישה חדשה, לפי הרצון להשפיע. איך אני עושה את זה? אין לי בכלל מהמערכת הזאת, מההבחנות האלו, מהמחשב הזה, מכלום, לפי איזה נוסחה אני חושב. אז אומרים, אתה צריך להתחבר עם החברים, על ידי זה שאתה תעבוד איתם יחד, אתה תתחיל לחשוב מה לטובתם, מה כדאי, מה לא כדאי, כדי שיהיה בחיבור, שאני אשתווה איתם, שאני אתבטל כלפיהם. כבר אתה בזה מתחיל לבנות מערכת שהיא פועלת לפי התכונות החדשות, לפי התכונות דהשפעה ולא דקבלה. אני לא רוצה את זה, נכון, אתה לא רוצה את זה, אז תבקש שיתנו לך בזה הבחנות, שאתה לא תרצה, אתה אף פעם לא תרצה, אבל שיראו לך איך עושים את זה מעל הרצון, ואז יהיו לך שתי המערכות, מערכת אחת דקבלה ומערכת השנייה דהשפעה. זה על תני זה, זה נקרא שהמסך הוא ירחף על הרצון לקבל שלך. וכך בשני המנגנונים האלה שהם עובדים יחד, שהרצון לקבל הוא נמצא תחת השפעת הכוונה, הוא מתחיל לעבוד עם הכוונה. קודם לנטרל את עצמו, זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך אפילו בלקבל ועל מנת להשפיע. זה יבוא אחר כך, אבל קודם כל לבנות כזאת מערכת בקשר עם הזולת, שאני רוצה לעבוד לא לפי כמה שאני מרוויח כרגיל, אלא כמה שמרוויחה הקבוצה. כמה שמרוויח מישהו מהחברים שלי, זה גם כן לא בדיוק. אלא כמה שמרוויחה הקבוצה, זה יותר נכון. כן.
אז המעבר הזה, כאילו, מי להרגיש כל הזמן תענוג ברצון שלי, להתחיל להרגיש תענוג דווקא ברצון הקבוצה, ברצון הכללי.
כן.
מה, ברור שזה מאור המחזיר למוטב גורם יוצר את המעבר הזה, אבל כאילו...
על השתוקקות תלויה בך, זה נקרא להטמן כבר. שאתה משתוקק שככה זה יקרה.
אז שאנחנו מגדילים אחד לשני את גדלות האמצעים, מה בעצם אנחנו עושים?
אתה מעלה חשיבות של ההשפעה על פני חשיבות הקבלה. אתה משתדל כמה שאתה מסוגל, כמו תינוק שרוצה משהו לבצע, הוא לא מסוגל, אבל הוא משתדל. ומתוך זה, לפי ההשתדלות שלו, הלא מוצלחת, משפיע עליו מאור המחזיר למוטב. והמאור הזה לא שעוזר לו שזה יקרה, מה שהוא רוצה. אלא מאור מפתח לו את הכלים פנימיים חדשים. ואז על ידי הכלים החדשים האלה הוא מתחיל להבין איך לעשות את זה בצורה חדשה. לא כמו שהוא רצה קודם, אלא בצורה אחרת, בגישה אחרת. זאת אומרת, המאמץ שלנו הוא מעורר מאור, מאור בונה בנו כלים החדשים, הבחנות החדשות, לפי הבחנות החדשות, אנחנו עוזבים מאמץ הקודם, רואים שהוא היה בא מתוך האגו שלנו, בכל זאת לא נכון זה היה ככה לעשות, ובונים חיבור בצורה חדשה. הגישה היא חדשה. כן.
גם מקודם קראנו שעבור התחתון הוא תמיד צריך כאילו להגיע להשתוות הצורה עם המלכות של העליון. אז גם פה כאילו מאיפה, כאילו לא ברור כאילו מה התחתון עושה בשביל להגיע להשתוות הצורה עם העליון, כי כאילו המניע הוא תמיד לתענוג מתוך הרצון של עצמי.
תתאר לעצמך שאתה הבורא שפועל כלפי הקבוצה. זה הכל.
מה זאת אומרת הבורא שפועל דרך הגבול?
שאתה רוצה שהם יתחברו. הבורא מאוד רוצה שאנחנו נתחבר. הוא פועל כל התוכנית שלו וכל הפעולות שלו כלפינו זה לשם זה, שנתחבר בינינו, ונגלה את התכונת ההשפעה במלואה. אז תשתדל להיות, זה נקרא להידמות לו. זה נקרא להתקרב אליו. תשתדל להיות כלפי הקבוצה כמוהו. איך שאתה מתאר לעצמך. כן?
כן, אבל בכל זאת, כאילו, מה זה נקרא להיות בורא כלפי הקבוצה?
לעזור להם, להגיע להשפעה כללית. כדי שתתגלה בהם כוח השפעה כללית, ממש, שימלא אותם, שתכונת אהבה תשרה בהם. זה נקרא להידמות לבורא, לבצע מה שהוא רוצה מאיתנו. אז תהיה כמוהו, זאת אומרת, תתייחס לקבוצה כמוהו. כן.
עכשיו, בלי שיש גדלות האמצעים, אפשר לפעול בצורה כזאת אחד כלפי השני?
לזה תצטרך גדלות המטרה. אז תצטרך לעורר את החברים לגדלות המטרה שישפיעו אליך, כי חסרה לך גדלות המטרה, ואז אתה דורש מהם את זה.
אז איך המעגל הזה מתחיל, כאילו? איך זה מתחיל? אם אין לי גדלות המטרה ואין לי את גדלות האמצעים, איך, כאילו, אני לא יכול לתת להם את זה. אז איך כאילו זה מתחיל כל ה...
זה מתחיל מפעולות הכי פשוטות כלפי החברה. סך הכל. כן. נו, בקצב.
כותב פה שהקליפה מחיה את הגוף.
כן.
כאילו שזה שלב שהוא מחויב לפני הקדושה.
כן.
ומה זה אומר מבחינתנו?
שעל מנת לקבל הגוף פועל, וזה מביא אותו בסופו של דבר, לעל מנת להשפיע. זה נקרא עזר כנגדו.
וזה בעצם...
כל הפעולות שאנחנו עושים, אפילו בכוונות אגואיסטיות לגמרי, בכל זאת הכיוון שלהם... הוא לקראת מטרת הבריאה, להגיע לדעמות לבורא, להשפעה החלוטה. אמנם שבינתיים אנחנו עושים פעולות ההפוכות מזה לגמרי. אבל מהפכיות הזאת אנחנו מגלים האפסיות שבפעולות שלנו, שסתם אנחנו חיים, מתקיימים בכל רגע ורגע ללא שום תועלת. וזה נקרא עזר כנגדו, שהאגו שלנו הוא בסופו של דבר מגלה את ה... אפסיות שלו, שהוא לא מביא לנו שום תוצאות, שאדם מת וחצי תאבו בידו, אלא לגמרי כלום. וזה נקרא שהיצר הרע, הפרו, הוא מקרב את האדם לבורא. כך זה, אבל הדרך הזאת היא דרך מאוד ארוכה, ולכן אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות שלנו מאלו שמקבלים ניצוץ, יכולים לזרז את ההתפתחות שלנו, ואלו שאין בהם ניצוץ הם לא יכולים. אמנם שרבה שומר שהוא שאל בעל הסולם האם קיימת אפשרות כזאת, כך הוא סיפר לי, ובעל הסולם אומר שזה כמעט אי אפשר, אבל אם אדם הוא נמצא בין האנשים שיש להם נקודה שבלב והם מתפתחים בזה, אז גם הוא עם מאוד מאוד משתדל להיות כלפיהם, אם מכניע את עצמו כלפיהם לפי הרצון שלו האגואיסטי הפשוט, שמכבד אותם, נו, בכל מיני סיטואציות חיצוניות שיש לו בכל זאת נטייה להיות ביניהם, אז הוא כן יכול לעורר את הבורא כך שהאור העליון יגרום להתעוררות של הנקודה שלו, שבו גם אפשר. אבל כל העבודה שלנו היא שלא לחפש עד שיהיו צרות, שיקדמו אותנו, שברור לנו שאם צר לנו משהו במשהו, אנחנו מיד מתחילים להתעורר כדי לשפר את המצב, ואז אנחנו מוכנים לכל דבר, אפילו להשפעה, שזה השפעה, להשפיע על מנת לקבל. אלה אם אנחנו משתדלים מלא שום התעוררות מלמעלה, להשיג את ההתעוררות משלנו, אז ההתעוררות הזאת היא כבר בלהשפיע באמת. זאת אומרת שאנחנו רוצים להגיע לכלים די השפעה. אם אין לנו מלכתחילה שום נטייה, שום רצון לזה, אז מאיפה אני אקח את הדחף הזה להתקדם? אני מרגיש את עצמי באפס כוחות, אין לי שום סיבה לעשות איזו פעולה לקראת השפעה, לקראת החיבור, לקראת משהו. אז אומרים כאן צריכים להתחיל לשחק אחד עם השני, אין ברירה אלא סך הכל כל אחד מראה לשני עד כמה שהוא כאילו משתוקק למטרה. להראות לכולם, מי שתראו יעזורו, חייבים לפרסם את הדבר הזה, מה שנקרא. זאת אומרת, לפני כולם כך להתנהג, שתעורר בלב החבר קנאה, שאתה כן משתוקק לזה. הקנאה הזאת זה טובה, קנאה טובה, שמעוררת אותו לאיזה פעולות כלפי החברה. רק על ידי זה אנחנו יכולים להתקדם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לייצב מעצמנו, ליצור בעצמנו, חיסרון שלא חיסרון. חיסרון לרוחניות, להשפעה שאין לנו ולא יכול להיות. אלא על ידי משחק אנחנו כן כך יכולים לעשות. מוסבר לנו את זה באלף מקומות. וכולם יודעים, אבל הבעיה היא במעשה. מי הראשון שיתחיל בזה? אז אולי תקבלו את זה כחובה, שכל אחד מראה לשני עד כמה שהוא משתוקק לרוחניות. ואולי כל אחד שמראה לשני עד כמה שהוא לא מראה דוגמה נכונה. אולי בצורת הביקורת זה ילך יותר טוב. כי בביקורת אני מוכן להסתכל על אחרים. ברור? נו.
בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי. יש לי פה איזו שאלה, אני מקווה שאני אצליח למקד. בעמוד הראשון כתוב שלמעשה המלכות, כשעל פי ההבחנות שהוא מתחיל להבחין, כל הלבושים שהוא מקבל, זה למעשה הריבועים של המלכות, ושהכל נובע מאור אינסוף. השאלה שלי היא אחרת. זה כאילו שהמלכות הפכה להיות כתר. אנחנו מעלים תפילה על האטמן לחיסרון, כדי שיעזור לנו לתקן את עצמנו. אם כל הלבושים הם למעשה שהמלכות משיגה, מתוך הריבוי ההבחנות, בהתאם לעבודה עם המסך, מול האור העליון, שהוא אור אינסוף. איפה זה משתלב בתוך המשוואה הזאת, המערכת שאליה אני צריך להעלות את המן?
אתה נכלל במלכות. אם מלכות על ידיך מעלה את האור חוזר עד הכתר, שהיא מקבלת תכונת הכתר, אז אתה נמצא בתכונה הזאת, אתה הגעת לגמר התיקון.
אז למי אני מתפלל? אם אני, כחלק מהמלכות, אני משיג את הלבוש הזה, אז למי אני מעלה את התפילה?
אין לך כבר למה להתפלל, אתה כבר גמרת את התיקון.
אז למי
כל
אנחנו?
כל המנים שלך, כדי שהאור חוזר שלך יגיע ליסוד, להוד, לנצח וכן הלאה, עד הכתר.
זאת אומרת שלמעשה את התפילות אנחנו מעלים רק לחיבור בתוך המלכות.
נכון. אין יותר מה לעשות, אין יותר מה לתקן.
תודה רבה.
כן.
אפשר לחזור רגע למה שאמרת לפני רגע, לזה שבצורת הביקורת אני מוכן להסתכל על אחרים. איך עובדים נכון עם ביקורת על חברים?
לא יודע, אבל לפחות, לפחות תעשו את זה. ודאי שהתפקיד הנכון שלי זה לעורר ליבם של החברים למטרת הבריאה, למטרה המשותפת שלנו. איך אני עושה את זה? בדוגמה. כן? אני לא רוצה בעצמי, אבל אני יודע שאני אקבל התרשמות מזה שאני אשחק בזה, ושאני משחק את זה כלפי האחרים, אז הם יתפעלו מזה ויתנו לי גם כן את הדוגמה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, שאני בעצמי אשחק בזה, המשחק הזה הוא הופך להיות הטבע. ההרגל יהיה כטבע שני, אנחנו יודעים את זה. אז בואו נתחיל להרגיל את עצמנו למצב שאנחנו מחשיבים את הבורא, מחשיבים את תכונת ההשפעה, את המצב הזה של של איכות, של יחד, של לעשות נחת רוח לכוח הזה שמתגלה אז בנו. מה זה נחת רוח? שאני מכבד אותו, אני אוהב אותו, אני רוצה שהוא ישרה בי, ישלוט בי, ימלא לי כל, כל המקומות. זה מה שאנחנו צריכים, לזה צריכים להשתוקק. תחשוב על זה יותר, עד כמה שאתה יכול, על ידי הקבוצה, תקבל רצון לזה וכך זה יתקיים. אנחנו לא יכולים מלמעלה לקבל רצון הנכון. רק איסורים כדי לעורר את עצמנו לרצון הנכון. רק בצורה כזאת, בצורה עקיפה ועקיפין. ולכן, אבל זה דרך איסורים, זה בשום מה אנחנו לומדים. אנחנו, בניגוד לכל העולם, קיבלנו התעוררות. זאת אומרת שהתפקיד שלנו הוא עכשיו להוסיף להתעוררות שקיבלנו מלמעלה את הכלי. אותו אנחנו מקבלים מתוך החיבור בינינו. כל העולם הוא לא נקרא שבור. הוא אף פעם לא היה לא בגובה ולא בעומק כלפי השבירה. לכן נקרא בהמה, שהיא נמצאת באותו מישור, לא משתנה. עגל בלום השור קרי. ואנחנו כן היינו למעלה ונפלנו, ולכן בנו ישנם ההבחנות האלה. אני חייב לבנות את הכלי שלי מחיבור עם הזולת. והזולת קודם כל זה החברים האלו. שהם גם כן קיבלו את ההתעוררות. צריכים ממש, צריכים לדאוג לזה. העבודות שלנו, אפילו שאנחנו עושים הפצה בהצלחה, גם כן בהפצה שאנחנו עושים, אין לנו עוצמה מספקת. אנחנו כן עושים איזו התעוררות, אבל אתם רואים שאפילו שאתם מעוררים את האנשים, שהם מרגישים את עצמם טוב בעיגול, בחיבור, בשולחן עגול או איכשהו. כן? הם לא רצים לבוא אליכם עוד הפעם. למה? אם זה טוב לאדם, למה שלא ירצה עוד? שלפחות ייכנס לאיזה מקום שם באינטרנט או בטלוויזיה או משהו, יחפש את המעגל, איפה הוא יכול לראות אותו, איך עוד להיפגש את איתכם, שאתם אפילו מתקשרים עליו ואומרים שאנחנו נהיה שם ושם, הוא יבוא או לא יבוא? למה? כי האור שאתם נותנים הוא ללא כיוון, הוא אור הנפש. הוא מתעורר ככה כנפישה, ככה יפה, טוב, אבל חוץ מזה לא, אין לו כיוון, כי אתם לא מכוונים. בכם קיימת איזושהי עיירה, שמישהו שמדבר אתכם הוא מרגיש באדם הזה, בבחור הזה, ישנו משהו. אבל זה לא, אתם לא מושכים. זו בעיה. לכן אני אומר, רק העבודה בקבוצה שיהיה וקטור, כוח, כיוון למטרה, היא תיתן, תוסיף לנפישה הזאת, לאור הנפש, אור הרוח. רוח זה כבר יש לו כיוון. ואז האנשים שאתם פועלים ביניהם, בעיגולים, הם ישתוקקו, הם ירצו לבוא אליכם. לאור הנפש לא. נפש זה ככה, בכל מקום זה פסיבי. אפילו צד אחד הוא לא יעשה כדי להיות איתך בחיבור. לא. זה מה שאנחנו מגלים. הכל נובע מתוך המקור, מתוך המרכז הקבוצה, עד כמה שיש שם כוח החיבור הזה, שמתחברים זרים, שונים, מרוחקים, שבורים, משתדלים להתחבר יחד. רק זה נותן את החיבור. בתוך זה בונים ישראל ראית הקודשי בריחו חדו. ואז כשאתם מדברים עם הקהל, הוא מרגיש שהוא נכנס לאיזה, ממש כמו בשוב אבק, ככה, באיזו שאיפה כזאת. כן.
ממש בימים האחרונים, החברה שלנו התחלקה לעשיריות חדשות. והיום בערב, הסיריות שלנו הולכות להיפגש, כל הסירייה היא תיפגש בבית של אחד החברים, אנחנו נשקיע שעתיים, אולי שלוש, לפני, כהכנה בעצם לשיעור בוקר, לחבר את הסירייה. האם יש לך איזושהי עצה, הכוונה, מה צריך להיות ממש הכיוון שכולנו ניצא עם, עם התוצאה הטובה ביותר, הכי אפקטיבית?
אני חושב שאנחנו צריכים להבין שדוגמה שאנחנו מקבלים מהחיים, איך שגודל התינוק, היא דוגמה הנכונה בשבילנו, ואנחנו צריכים ממש לקבל אותה לבד לביצוע. צריכים לשחק במצב המתקדם, כמו ילד שרוצה לגדול. הוא כל הזמן רוצה משהו יותר ממה שמסוגל, ועל ידי זה גודל. אז אתם צריכים את זה לבצע. לחשוב, לתכנן את הפעולות שלכם, איך אתם עכשיו ממש מתחילים להתנהג איזה אחד עם השני, כאילו שאתם נמצאים בדרגה פלוס אחד. אז באיזה צורה היינו מתקיימים בינינו, ולקבוע כזאת צורת התנהגות. לדבר את זה, כמה שיותר ללבן את זה, שיהיה ברור לכולם מה התיאור של המצב הזה, וכך להתנהג. וזה שייך כלפי הקבוצה, מורה, לימוד, בורא, וכל היתר הדברים שבגשמיות, כמו שכל הבני אדם. ככה, כאזרח הרגיל. זה חייב להיות ממש ההבדל ביניהם. שאפילו תהיו בדרגות גבוהות מאוד רוחניות, אף אחד לא ירגיש לפי התנהגות שלכם שאתם שונים. לא, אתם כמו כולם. כן, אלה.
אמרת שאנחנו מעבירים כרגע בהפצה אור הנפש.
כן, התעוררות כזאת שאין עליו משיכה.
אז איך ההשתתפות בהפצה עצמה יכולה לעורר את זה? כאילו נשמע שצריכים להתחבר ואחרי זה...
זה בדיוק. אם אתם מתחברים כאן ומתוך החיבור יוצאים להפצה, יש לזה תוקף ולחץ וכוח וכיוון. הם ירצו לבוא גם כן להיות במרכז הקבוצה. וכך הם לא משתוקקים. זהו. זה כמו שטעמתי באיזשהו מקום משהו טעים, אבל זה אפילו לא מראה לי על איזה מקום. אלה משהו טעים, הרגשתי. זאת אומרת, הטעימה עצמה לא מעוררת בכיוון איך אני מתחבר אליה, למקורה. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.